השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו התחלנו בשבוע שעבר ללמוד את תורה זין, סעיף א', למדנו מספר שורות, אני אחזור עליהן בזריזות, ונתחיל מהנקודה שהפסקנו ללמוד אותה שבוע שעבר. תורה זין, סעיף א', למדנו בערך בשיעור שבוע שעבר ארבעה שורות. דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, כמו שכתוב תבואי תשורי מראש המנה. כשתבואי מהגלות תראי ששב, תראי תשורי לשון ראייה מראש המנה בזכות האמונה שהאמנתם בי, כמו שכתוב כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. ואמונה הוא בחינת תפילה. כוונת הדברים שעיקר הגלות הוא בשביל חסרון אמונה, פירושם של דברים שחסר בתפילה, ולכן אנחנו עדיין נמצאים בגלות. כמו שכתוב, ויהי אדם אמונה, ותרגומו פריסן בצלו, ראיה שאמונה היא בחינת תפילה. וזה האמונה שנדרשת להאמין בכוח התפילה, בחינת ניסים למעלה מהטבע. דהיינו שאדם יאמין שיש ביד בורא עולם לעשות ניסים, אפילו שהטבע מתנגד או לא מתנהג לפי הדבר הזה, כי התפילה היא למעלה מהטבע. כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע. עד לכאן דמדנו בשבוע שעבר, הסברנו שהטבע זה לא ישות עצמאית שנקראת בשם טבע, אלא זה הנהגה של שם אלוקים, שזה הנהגת השם באופן נסתר, תודה רבה. ולכן אלוקים בגימטרי הטבע, כמו שכתוב ברמק, בספר הפרדס, שאלוקים בגימטרי הטבע. והקדוש ברוך הוא רוצה להניג את עם ישראל בדרך כזו, שהטבע שלהם יהיה קשור עם עבודת התפילה. ולכן יש לנו מצווה, יש שומרים דאורייתא מהתורה, יש שומרים דרבנן, להתפלל. לפי הרמב״ם, הטבע זה דין, כן, זה הנהגת הדין הנסתר, ואנחנו רואים איך כתוב בספר העקדה, הנס התמידי קרה בשם טבע. ולכן, זה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להתפלל, הווה אומר, שהוא רוצה להניג אותנו בהנהגה שהטבע שלנו יתנהג ויהיה תלוי בתפילותינו ובמעשינו, כמו כל העניין של שכר ועונש, במיוחד בעניין התפילה. ולזה צריך אמונה, עד כאן אנחנו הגענו בשבוע שעבר עם כל ההספרים. ולזה צריך אמונה שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. והייתי רוצה להתעכב קצת על המספר מילים האלה. שיאמין שיש מחדש, שזה הקדוש ברוך הוא, ובידו לחדש דבר כרצונו. החלק הראשון של האמונה היא שמה שנראה לנו כדבר קבוע ועומד היום, אתמול, מחר, זה לא כך. זה שלפני שעה העולם מתנהג ככה, או אתמול, או לפני שנה, בכלל מחייב שעוד שעה, עוד יום, העולם מתנהג באותו אופן, באותה צורה, זה בכלל מחייב. חלק מההסתרה היא שהעולם נראה כמו דבר שקבוע ועומד ומסתובב כל הזמן. אבל האמת, זה כתוב גם ב... שערי קדושה של מערכו, בספר הקדוש עץ חיים, והרשש הקדוש מדבר גם מהעניין הזה שכל שעה, כל דקה, יש צירופים אחרים ובריאה חדשה שמחיה את העולם. אבל שם טוב אומר על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אומר אבל שם טוב שלא תחשוב שהרקיע שיש לנו עומד מששת ימי בראשית ויעמוד ככה עוד, אלא לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הדיבור יהי רקיע קיים ועומד כל הזמן, ולכן השמיים עומדים. ברגע שהקדוש ברוך הוא ייקח את הדיבור, הוא לא רוצה לעשות את זה, הוא לא עושה, אז הרקיע יתבטל, שנאמר כי הנה השמיים נמלחו והארץ כבגד תבלה. לכן זה שאדם מאמין שהאתמול לא מחייב את המחר, ולפני שעה לא... במילא הוא מאמין שיכול להתפלל ולשנות את מה שיהיה. אבל ברגע שאדם חושב שהמציאות היא מוכרחת שתהיה, אז קשה לו להאמין בכוח התפילה. זה חלק אחד שיש מחדש. לא שהוא חידש את העולם יש מאין, כי מי שלא מאמין שהעולם מחודש יש מאין בכלל לא מתפלל, לא מאמין בכלום. הכוונה שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל פעם את מעשה בראשית, ולכן שאנחנו מתפללים, וזה הסוד גם שאנחנו מתפללים בכל יום, שלוש פעמים ביום. כי הזמן של שחרית, הזמן של היום מנחה, והזמן של הלילה ערבית, כל זמן הוא פרק בפני עצמו, ואנחנו צריכים להתפלל, לבקש מבורא עולם באופן מחודש. אופן נעלם, כן.
אבל איך הוא נראה את הדבר בחור בדין? בגלל שהטבע חייב להיות בדין.
כן.
הוא כל כך מדויק, שאם הוא לא יהיה בדין, אז יהיה לו בעיה.
כן, בגבול, מידת, כן.
הוא חייב להיות בצורה הזאת. אני חושב שההשפעה הזאת שבאה מהדין, היא לא ההשפעה שמשתנה. השפעה שמשתנה זה אותו דבר שאת בורא עולם, בגלל הברואים.
אני הבנתי את השאלה, אני אסביר.
הטבע הוא נשאר דין.
הטבע הוא נשאר דין. עכשיו כך, יש דבר שנקרא, בספרי הקבלה זה נקרא המתקת הדין. במדרשים זה נקרא שיתוף דין ברחמים. כתוב בגמרא שהעולם לא היה יכול להתקיים, בתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. הוא ראה שאינו מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, שנאמר ביום עשות הוויה אלוקים ארץ ושמיים. כל בריאת העולם נבראה כולה בשם אלוקים, 32 פעמים, למד בית אלוקים, למד בית נתיבות. אבל כתוב, השם אלוקים. אז השם אלוקים זה שם הוויה, השם של רחמים, הוא שיתף את זה עם הנהגת הדין. זאת אומרת, שאפילו שלפי הטבע, בוא נאמר, כדרך משל החוק היבש של הטבע אמור להיות כך, הקדוש ברוך הוא משתף עם זה מידת הרחמים. למשל, העניין של הגשם זה דבר מאוד טבעי. השמש מיידת את המים של הים, והמים עולים למעלה, והאטמוספירה יותר גבוהה, זה יותר קל, נהפך לטיפות, ויש רוחות וזרמים, ויורד מזה גשם. זה דבר טבעי. אבל ודאי שבורא העולם מתערב בהליכי הטבע האלה. פה, כמו שאנחנו רואים, בפרט בארץ ישראל, כמו שאנחנו רואים, אם תשמעו בכולים, ואם לא, ועצר את השמיים, אז הוא מתערב בטבע הזה. כן, 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 הקדוש ברוך הוא מסר את הנהגת העולם ביד עמו ישראל, כן, נכון, 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 נכון. החלק השני זהו בידו לחדש דבר כרצונו, וזה כולל כמה וכמה נקודות שהייתי רוצה לדבר עליהן. מה זה נקרא בידו לחדש דבר כרצונו? בחיי מוהר"ן ישנו משפט שאמרו בזמנו המחקרים, איך שהוא קורא לזה, הפילוסופים, שישנם דברים שכביכול הקדוש ברוך הוא לא מעוניין, או כביכול, לא יכול, כי ככה הוא רצה, אבל הוא לא יכול לשנות את זה. למשל, איך אפשר לעשות ממשולש מרובה? רבינו אז אמר, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ממשולש מרובה. אין דבר כזה, כי גם הטבע הוא רצונו. ישנם דברים שנכון שאם ניקח אדם ונשאל אותו מה התכוונת ולמה אמרת, תגיד לא התכוונתי, לא הבנת אותי, אני לא... אבל זה משפט שקורה הרבה אנשים שאומרים אותו, שאתה שואל את האדם הזה, למה אתה לא מתפלל? תתפלל, תקרא תהילים. זאת אומרת, תראה, בשביל שהדבר הזה ישתנה, צריך איזה נס. זה לא דבר פשוט. במילים אחרות, האדם אומר, אני לא מאמין שהתפילה יכולה לחולל ניסים. או... כשאדם עונה תשובה, תגיד, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יהפוך את כל העולם בגלל זה? זה לא עובד ככה. יש עולם מסודר. כאילו שהקדוש ברוך הוא, כאילו, כביכול. זה מבחינה אחת. ישנה בחינה נוספת, שאדם בגלל שהוא למד, קרא בספרים שונים, שישנם קריטריונים מי ראוי לקבל ומי שלא ראוי לקבל, וישנם גם דברים שאדם עושה אותם והוא מפריע לעצמו לקבל. לכן הוא גם לא מתפלל, כי הוא לא מאמין שהתפילה תוכל לשנות את גזר דינו. רבי נתן, בלכות, אחרי ההסבר הזה אני מקווה שלא יהיה לך את השאלה, בלכות נחלות הלכה ד', רבי נתן אומר שהאמונה בכוח התפילה לא נגמרת או מסתיימת באמונה שלה מאמין שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אם אדם לא מאמין שהוא יכול לפעול בתפילה, זה לא יעזור האמונה שלו שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, כי הוא מאמין בבורא עולם, אבל כיוון שהוא לא מאמין שהתפילה שלו יכולה לפעול, אז הוא בפועל לא יתפלל. יש עוד דבר, שאדם לא יודע עד כמה הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, כי הוא מצייר את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא כמידה אנושית, מוגברת, גדולה, אבל במונחים ובגבולות האנושיים עם תוספות. אבל הוא לא מבין שהרחמנות של הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו לא משיגים אותו, אנחנו לא משיגים באמת את מידותיו. ולכן אחד המידות של הקדוש ברוך הוא זה רחום וחנון. חנון זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן מתנת חינם. ישנו פסוק שעוסק באדם שלקח הלוואה ולא שילם את חובו. היקום הזה פועל לפי האדם עד גבול מסוים, כי יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לא לפי הנהגת העולם. ואחד הדברים שגורמים לזה זה תפילה, כמו שאני רוצה לומר, ואני מקווה שאם תשמע עד הסוף אז אתה תבין את השאלה שלך. הבנתי את הנקודה, ודאי שהבנתי. עכשיו כך אומר הפסוק, תקשיב, אתה לקחת ממנו משכון, לקחת ממנו משכון, המשכון היה שמיכה. השמיכה שהאדם הזה יושן, האדם צריך להחזיר לו את זה כל לילה לאותו לווה, ובבוקר לקחת את זה בתור משכון, כך כתוב בתורה. אם הוא לקח ממנו כסות לילה, אם הוא אדם שעובד, לקח ממנו את המעדר, את הטוריה ביום, את המסור, אז בלילה שהוא לא יוצא לעבודה, ייקח כמשכון את המסור, וביום יחזיר לו, כך כתוב, כך כתוב בחומש. אומרת התורה, תדע, אם לא תחזיר לו את זה, והיה כי יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. אתה תגיד, הבן אדם הזה משחק איתי כבר חצי שנה, עושה צחוק, הלילה אני שומע שהולך לרדת שלג, הבן אדם גר בצפת, הלילה אני לא מחזיר לו את הזה, 2, 3, 4 מתחת לאפס, הלילה הזה, אתה תראה, הוא יהפוך את העולם. אומרת התורה, תשמע, תדע לך, אם מתוך צער ודוחק הוא יצעק אליי, אני אשמע צעקתו וזה יזיק לך. אומר הרמב"ן, אל תאמר בלבבך, אותו אדם אינו הגון. מה זה משנה? אתה אומר, מקסימום מה יקרה? אתה יודע, הוא יהיה שבור כזה, יתחיל לבכות לקדוש ברוך הוא, יגיד ריבון עולם, תראה מה הבן אדם עשה לי. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילות שלו, הבן אדם הזה, אני מכיר אותו. אל תאמר כך, למה? כי והיה כי יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו ושמעתי, כי חנון אני. אומר הרמב"ן, יש מידה שנקראת חנון מתנת חינם, וכשאדם זועק או צועק אל השם, הקדוש ברוך הוא נותן לו דבר אף על פי שאינו ראוי לו. כשאדם צועק להשם, ישנם כמה בחינות בזה. אחד הבחינות הוא שכשאדם מתפלל באמת, עם כל האמת שלו ובלב נשבר אמיתי, שהוא מרגיש כולו תלוי בבורא עולם, הקדוש ברוך הוא עונה לו למרות שהוא לא זכאי לפי מעשיו. כי עצם ההתבטלות והתלות הזאת יש לה שכר. ישנו דבר נוסף, כן, התלות הזאת אמונה. דבר נוסף זה בכייה. כתוב שאף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. וכשאדם בוכה לבורא עולם, הבכייה יש לו כוח עצום לשבור ולהמתיק את הדינים, את הכתרוגים, ואדם מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא. עכשיו כך, ההנהגה, אני אגמור את הקטע הזה, אחרי זה אני אבקש לתת לי לגמור את זה. עכשיו כך, ישנו דבר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להתפלל כשיש לנו צרה. יש מצוות עשה מהתורה לזעוק אל השם כשיש צרה, מלחמה. יש מצוות עשה מהתורה והראותם בחצוצרות, לצעוק להשם, להתפלל להשם יתברך. וזה חיוב, לא רשות, חיוב. והרבה שואלים, הראשונים שואלים, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא עושה צרה, הוא עושה את זה, ולא שהוא אומר, תשמע, אם תתפלל, תבקש, אלא הוא מחייב אותי להתפלל. מה הפירוש של הדברים האלה? אומר רבי נתן בהלכות מילה, הלכה ה', והלכות אורלה, הלכה ה', שהאמת היא שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל. וכל הצער והאיסורים שהוא עושה, זה בכדי או לזכך את האדם, או לדקדק אותו, או לנער אותו, תשב אנוש עד דקה, ותומר, שובו בני אדם. והקדוש ברוך הוא רוצה לעשות את זה בדרך טובה, בדרך של התעוררות, של אדם פתאום משתוקק לבורא עולם, יש לו עוררי תשובה, ולא בדרך של איסורים. רק מכיוון שגלוי וידוע לפניו שישנם פעמים שאדם לא עזרו לו כל הסוכריות, אז לכן הוא מתנהג איתו במידת הדין. אבל האמת הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותו לא כך, רק זה כביכול מחוסר ברירה, אם אפשר לקרוא לזה כך.
טיפוסים שלא הולך איתם במידת הדין.
כן, יש טיפוסים, אתה אומר. כן.
אבל הוא...
אומר רבי נתן...
הוא האבא הכי גדול.
אומר רבי נתן, ברגע שאדם מתפלל, אותיות התפילה יוצרות כלים. כלים רוחניים. ואז הקדוש ברוך הוא יכול לתת את השפע הרוחני, הרהורי תשובה, זיכוך וכו', בדרך של טוב ולא בדרך של איסורים. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לנו להתפלל, כי התפילה, כך כתוב בתורה למדלת, התפילה היא כלי. רבנו שם שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה, מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה לנו להתפלל והרי יודע המחשבות? ומי שמגבה קולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה, מה אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא, למה אתה צועק? אז למה צריך להתפלל? הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות. אומר רבנו, נכון שהוא יודע מחשבות, אבל אתה צריך להכין כלים אל השפע. ואם לא תכין כלים אל השפע, אז הוא לא יכל לתת לך, כי אין לך כלים לקבל את השפע הזה. משל למה הדבר דומה? הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע שפע של גשם, מים, לאדם שנמצא בתחתית ההר, ויש שם משקעים של מאות מילימטרים לשנה. אבל אם האדם לא בנה בריכת הגירה לכל המים האלה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע כמה אני רוצה שיהיה לך מים לך, לשדות, לבהמות, לרחוץ, למכור מים, להתפרנס, מכירת מים, פעם זה היה פרנסה. אבל מה אני אעשה? אם אני אציף אותך במים, אתה תטבע. זה לא שפע, זה חורבן. אבל אם אתה תבנה כלי, אז אני אכניס שם מים בכמויות כאלה, שיהיה לך שפע גדול מזה. התפילה בנמשל היא בריכת ההגירה שאדם עושה, ואת הכלי האדם צריך לעשות. יש את התפקיד שאדם צריך לעשות. והגם שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל ישנם דברים שזה תלוי בבחירתו של אדם. למשל, תן לכם דוגמה.
אתה מדבר בשפה של חומרי, וזה לא מקלדשת.
זה שפה, עוד מעט אתה תראה שזה לא חומרי.
אתה יודע מה אני מדבר?
אני יודע שכל מה שאנחנו מדברים זה משל ונמשל. המשל הוא מאגר של מים.
זה כלי, זאת אומרת, איך תביא את הרכוש, ופה כל הכלי שאתה צריך להכין, לך להביא את הידע, והידע...
אני לא מדבר בכלל על ידע, אני מדבר על תפילה לבורא עולם, זה הכל. לבקש את הדברים מבורא עולם, זה עושה לנו את הכלי. הכלי הזה נוצר על ידי אותיות הדיבור. כשאדם מדבר, הוא עושה כלי לקבל את השפע האלוקי שהשם יתברך רוצה לתת לו. הדבר הזה הוא לא רק בגשמים, הוא כולל גם כישרונות, ידיעות. אדם רוצה להגיע לזה הבנה. אבל הבורא עולם יודע שאם הוא לא יעשה כלי לזה, אם הוא לא יבקש את זה בתפילה ותחנונים והכנעה, אז שהוא יקבל איזה הערה, הוא יהפך לאדם גאוותן. ואז האדם הזה על ידי הגאווה שלו יתרחק מבורא עולם. אז מה עשינו? הוא יהיה ידען גדול, ובועט בבורא עולם, ואז הוא ייפול לגמרי. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שכל דבר תבוא ותתפלל ותבקש ממנו. אז זה העניין של תפילה. עכשיו, זה שאנחנו אומרים בידו לחדש דבר כרצונו, לומר, אין דבר נמנע בבורא עולם, אלא על ידי התפילה שלך אתה עושה כלי לרצונו של השם יתברך. רבי נתן מדגיש את הנקודה שרבים טועים בה. הוא אומר כך, אנשים חושבים, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, תשמע, תבוא, תבקש, תבכה, תתחנן, תדפוק, נראה, אולי תקבל. רבי נתן אומר, לא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק בשביל לתת לך, כי הוא טוב ומטיב, וזו סיבת הבריאה. אבל כיוון שאין לך כלי, לכן הוא לא יכול לתת לך. אבל לא שהתפילה משכנעת אותו, או שהתפילה מכריחה אותו. לא, לא, זה, הכיוון הוא שונה. זו הסתכלות שונה לחלוטין. וכשאדם יודע את זה, אז האמונה שלו בכוח התפילה שונה לגמרי. ולכן, שיאמין שיש מחדש, ומה שהיה לא מחייב את העתיד, לכן הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הדברים האלה. הדבר השני, בידו לחדש דבר כרצונו. כי הנהגת השם, והניסים, הנגלים או הנסתרים, איך שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותם, זה דבר שאנחנו לא יכולים לצפות אותו מראש. ולפעמים דווקא דברים שאנחנו עושים בלי להבין, הם הסיבה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את מה שהוא רצה לתת, כי אם היינו מבינים את זה, איך הוא פועל ולמה הוא פועל, לא היינו עושים את הדברים האלה. אם לא היינו עושים, לא היינו מקבלים את זה. אני אתן לכם כמה דוגמאות. ויש לנו גם דוגמה חיה שאנחנו חיים איתה בימים ההם, בזמן הזה, בימים שלנו. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, לך תיקח את יצחק, העלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. כשאברהם אבינו חזר מהעקדה, אמר אברהם אבינו, ריבון עולם, יש לי קושיה, השיחה, הפרש שיחתי לפניך. בתחילה אמרת, כי ביצחק יקרא לך זרע, יש לך בן יצחק. עכשיו מה אתה אומר לי? ועלה הוא שם לעולה. איך זה מסתדר? אמר לו ברי עולם, אני מעולם לא אמרתי לך לשחוט את יצחק, מעולם. אמרתי לך רק להעלות אותו, תעלה ותוריד. כך כתוב במדרש. עכשיו, אברהם אבינו שאל שאלה עצומה. השאלה הייתה שאלה שאין לאדם בעולם תשובה עליה, רק לתלות את זה בחוסר הבנה, שלא הבנת בדיוק את הכוונה, אפשר לפרש את זה בכמה צורות. אבל האמת, מדוע אברהם אבינו לא שאל את השאלה הזאת לפני שהוא הלך לעקדה? למה אחרי שהוא חזר מעקדה, אז הוא בא לבורא עולם ואמר לו, ריבון עולם, בהתחלה אמרת לי, שאלה כזאת צריכים לשאול לפני שניגשים לעקדה. אלא מכיוון שאברהם אבינו, אם הוא היה שואל את זה, הוא לא היה אברהם אבינו. זה לא נקרא לעמוד בניסיון אם אתה עושה את זה בגלל שאתה מבין. אתה עושה את זה באמונה שלמה, אז זה נקרא שעמדת בניסיון. זה הפירוש הפשוט. אבל אני רוצה לומר לכם פירוש נפלא ששמעתי מהרב שכטר מירושלים. חלק מהדברים כתובים כבר בספרים, הוא חיבר אותם. בזוהר הקדוש כתוב שמכיוון ששרה צחקה כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לה על אברהם, אז מכיוון ששרה צחקה היה איזה פגם, ולכן יצחק נולד באופן שהוא לא יוכל ללדת ילדים. הוא נולד עם נפש כזאת, נפש נוקבה, לא יוכל ללדת ילדים. כך כתוב בזוהר. כתוב עוד בכתבי הארי, שבשעה שהקדוש ברוך הוא, בשעה שאברהם אבינו העלה את יצחק על המזבח, הרי כתוב שפרחה נשמתו. ואז יצחק קיבל נפש חדשה גבוהה יותר, הנקראת בלשון המקובלים נפש דחורה. ועם נפש כזאת יש אפשרות לאדם שילד ילדים. אומר הרב שכטר, תראה, אברהם שאל שאלה שאנחנו מבינים שהתשובה היא לא הבנת. אבל אומר, תראה, זה הרבה הרבה מעבר לזה. ואנחנו גם נבין שאם הוא היה מבין, אז הדבר הזה לא היה מתקיים בצורה הזאת. מדוע? כי אתה שואל, כי ביצחק יקרא לך זרה, איך הקדוש ברוך הוא אומר לי לעקוד את יצחק? אתה יודע מה התשובה? הרי יצחק לא יכול ללדת ילדים, אלא אתה תעלה אותו לעולה, ואז תפרח נשמתו, וכשתפרח נשמתו יקבל נשמה חדשה, ועכשיו יתקיים כי ביצחק יקרא לך זרה. עכשיו אם אברהם אבינו היה יודע שזה רק לעלות ולהוריד, או יצחק היה יודע שזה רק לעלות ולהוריד, הרי לא הייתה פורחת נשמתו. ואם לא הייתה פורחת נשמתו, הייתה באמת קושיה איך אפשר לקיים את זה. אפילו שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, יכול לעשות את זה בכל דרך, כי שום דבר אין כל תוכל, ולא ייבצר ממך מאומה, מזימה, שום דבר. אבל הרי הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את זה, שעם ישראל ייבנה מדבר של מסירות נפש, שאדם מוכן לעקוד ולהישחט בשביל בורא עולם. הקדוש, הגאון הקדוש רבי חיים מצאנז, שאל מדוע הקדוש ברוך הוא נתן את התורה המציבה לבנות בית המקדש בהר המוריה ולא בהר סיני, המקום שקיבלנו את התורה. אמר דברי חיים, צריך לדעת שבניין בית המקדש, המקום הראוי לו זה מקום שיהודי פשט את צווארו לשחוט ולהישחט למען בורא עולם, למסור את הנפש. זאת אומרת כך, הקדוש ברוך הוא רצה שהדבר הזה יהיה בצורה הזו. איך עושים את זה? הפירוש הזה הוא אמרת שפר שנקרא בלשון יידיש וורט, יפה. אבל באמת של הדברים, הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לקחת עצים ומאכלת ולעקוד את יצחק בנו, אז הדברים האלה, גם עם הדרשה יפה, אבל אנחנו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו שהדברים היו כפשוטם, הוא לקח את יצחק ועקד אותו וקשר אותו, ובמדרש כתוב שיצחק אמר לאביו, אבא, תקשור אותי טוב, כי אולי יהיה לי קשה ואני אתמרד, והקורבן ייפסל, כך כתוב במדרש.
יצחק על העלייה הזאת, נתתי עוד בעלם לגמרי אחר.
נכון, הוא נהפך לעולה.
גם כשדיברו על נוח, אז ראו שנוח, הקדוש ברוך הוא לא התחיל להסביר את כל ההסברים שצריך, בשדת תורה יש לו שני פנים, אז נוח, תעבור את המילה, נוח זכם. וכמה פעמים נוח, עולם הזה שבו נתיין נוח,
אבל זה לא קשור, אנחנו...
רגע, רגע, אני רוצה להסביר לך על הפנים שאתה מדבר.
אני מאוד מבקש, אבל תראה, זה לא קשור, זה מאוד... אבל זה לא קשור הסיפור הזה של נוח לפה. זה גם, הרבה פעמים, אני אגיד לך את האמת, זה מפריע לי, כשאני רוצה לדבר איזה מהלך וזה קוטע השאלות האלה, זה מאוד מפריע להבנה השלמה של הדבר. תשתדל למעט, ואני אודה לך על זה מראש. הראיה הנוספת היא מעשה קריאת ים סוף. הרי כשמשה רבנו אמר, מה תצעק אליי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בזוהר, בעתיק אתה למילתא. למה? מה הכוונה? השאלה היא פשוטה. אדם נמצא בצרה, הוא צועק אל השם, בא השם יתברך אומר למשה, מה תצעק אליי? רק רגע, מה אני צריך לעשות? לצעוק אל השם, אין מה לעשות. אומר הזוהר, כוונת הפסוק היא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה רבנו, ישנם כתרוגים כאלה, שזה לא יעזור, התפילה שלך לא תעזור, כי הכתרוגים האלה מונעים להעלות את התפילה, וכתוב במדרש הרי. אלא מה? אומר הזוהר בעתיק אתה למילתא. ישנה מידה עליונה שנקראת עתיקה, עתיק יומין, שהשם שזה נקרא כך, כתוב במגיד, על שם שהקדוש ברוך הוא נעתק מבריאותיו, והרי הקדוש אומר שהמדרגה הזאת של כתר במדרגה הגבוהה שלו, היא כל כך גבוהה שאינה קשורה כלל למעשה הנבראים. זה לא קשור בכלל אם יש עולם או אין עולם, זה מידה שהיא למעלה מהנהגת העולם. ואמר הקדוש ברוך הוא למשה, משם תצמח לך ישועה, התפילה לא תעזור. מה הפירוש המעשי של הדברים? רגע, אז מה אני צריך לעשות? אומרים הספרים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, דבר אל בני ישראל וישאו. ומאז היהודים הלכו וקפצו לים, נחשון בן עמינדב קפץ למים. פירושו של דבר, כל זמן שאדם מתנהג בהנהגה אנושית, בחיי חומר, אז ההנהגה שלו משפיעה לטוב, למוטב. ברגע שאדם מוסר את נפשו למען השם יתברך, והוא מתנתק כולו למען השם, אדם הזה הוא לא שייך להנהגת העולם הזה, ובמסירות נפש הוא מעורר את ההנהגה הזאת של עתיקתה למילת.
עכשיו,
אם עם ישראל... אם נחשון היה יודע מה שאנחנו יודעים, שכשהמים יגיעו עד לחותמו, והוא יצעק שאין אלוקים כי באו מים עד נפש, היה מבקע, הרי זה כבר לא היה מסירות נפש. ואם זה לא היה מסירות נפש, כבר לא היה את הזכות של מסירות נפש. לכן, כשאדם עושה את הדברים מתוך אמונה תמימה, כמו אברהם, בלי לשאול, דווקא בגלל זה שהוא לא ידע והאמין, הוא פעל. אותו דבר נחשון. דווקא בגלל שהוא לא ידע שיבקעו המים, לכן הוא ניצל. אותו דבר כתוב במדרש רבה על מגילת אסתר. זה מדרש מעניין מאוד ומרגש מאוד. כתוב שם שחנניה, מישאל ועזריה לא רצו להשתחוות לצלם שעשה נבוכדנצר. אפילו שכתוב בגמרא שזה לא היה צלם ממש, בגמרא בדף יומי, כתוב, מי שלומד מסכת מגילה נפגש בזה, שזה לא היה באמת עבודה זרה, זה היה כן אנדרטה לכבודו של נבוכדנצר. אבל הם אמרו לו, אנחנו היהודים לא מוכנים שיחלל שם שמיים, ויאמרו גם היהודים, כמו כל העולם, קוראים ומשתחווים לנבוכדנצר, לאנדרטה של נבוכדנצר. שאלו את דניאל, אמרו לו, תראה, מה אתה אומר, אנחנו מותר לנו לעשות מסירות נפש? אמר להם, נביא קיים, נלך לשאול את הנביא. הלכו יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא שאל את השאלה הזאת את בורא עולם. המדרש המפרש את כל הפסוקים ביחזקאל, באו אליי מזקני יהודה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, יחזקאל, בניי ציירו אותי, הגליתי אותם מארצם, שרפתי את ביתי, עכשיו הם נזכרים למסור את הנפש בשבילי. אני לא יציל אותם. יחזקאל יצא, כתוב במדרש, ובכה הרבה, אמר, עבדה שארית יהודה, ריבונו של עולם, הצדיקים האלה, גם עליהם אתה ככה אומר, אז זהו, עבדה תקוותנו. אמר להם יחזקאל, תדעו לכם, ברור העולם לא יציל אתכם, אין לכם את הזכות הזאת. אמרו לו יחזקאל, יחזקאל, תגיד, תדע, בין יציל אותנו, בין לא יציל אותנו, אנחנו הולכים על קידוש השם. רצינו לשאול, אבל אם לא, אנחנו מוכנים למסירות נפש. מיד קרא הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, ואמר לו, סבור אתה שאני קיים עליהם, זה לשון המדרש, שאני לא יציל אותם? ודאי שאני אציל אותם, אבל אל תגלה להם את זה. כי אם הם ידעו שהולכים להינצל, לא יהיה להם את הזכות של מסירות נפש. עכשיו, הדבר הזה, זה מקרים מאוד חריגים, אבל הדבר הזה קיים גם ביהודי הפשוט שמתפלל, והקדוש ברוך הוא לא מגלה לו מה הוא מגלגל עליו, ולמה זה קורה לו, ומה החשבונות, אלא עומד בתמימות ומתפלל לבורא עולם. וישנם דברים שאם הוא היה יודע אותם, אז התפילה לא היה יוצאת מלב נשבר כזה, כי הוא לא היה כל כך נשבר, הוא היה מבין את הסוף של התהליך. לכן, הרבה פעמים, ישנם דברים שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם למצב שהוא מרגיש שהוא לא יכול יותר, ואז יוצאת ממנו צעקה מעומק הלב, שאם הוא היה יודע יותר, הוא לא היה צועק אותה. ואם הוא לא היה צועק את הצעקה הזאת, הוא לא היה מקבל את הישועה שלו. זה קורה עם כל אדם, כל אחד בסיטואציה שלו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם, והוא לא מגלה לו מה הוא הולך לעשות. החתם סופר אומר, כשמשה רבנו ביקש לדעת לדרכי השם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אומר לך, אתה מסופר, הנהגת השם, כשאתה לוקח את כל הפסיפס, את כל הפאזל, אתה אומר, מה בורא עולם עשה פה? ראית את אחוריי. אבל הוא פניי, מקדימה, לפני שזה קורה, אתה לא מבין מה קורה פה. אנחנו גם היום לא מבינים את הנהגת בורא עולם. אבל יש למשל, אני אומר את זה כמשל, ואנחנו גם לא יודעים את החשבונות שיש לו בורא עולם, עם איזה נשמות הוא בחר לעשות את מה שהוא עשה, אין לנו השגה בזה, לא מבינים בזה. אבל יש דבר שגם שאנחנו לא מבינים, אנחנו רואים פה איזה יד השם. למשל, אני נותן זה כדוגמה. הלכו שלושה בחורים, חזרו מהישיבה, הביתה לשבת. אחד מהם, כשאני מוסר שיעור באלעד, והשיעור שאני מוסר זה 50-100 מטר מהבית שלו, והשכן שגר מולו, הוא היה מעדכן אותי. הוא בחור שבין השאר התעסק בהצלת נושרים. הבחור, הוא הציל כמה וכמה נפשות. ובאו אותם פראי אדם, ורחמנא ליצלן, עשו מה שעשו. הוא נכנס, אשתו נכנסה לנחם את הגברת, הוא נכנס לנחם את הבעל, ומשובו ודיברו, ולשם הגיעה אישה אחת, שגרה רחוק מאזורנו, האימא של שלי דדון, השם יקום דמה, שנרצחה על ידי הנהג. היא מתחילה לדבר אותה ולחזק אותה. אומרת לה, את יודעת, אני חושבת, למה בורא עולם נתן לנו לחכות 18 יום? הרי זמן קצר, חצי שעה, רבע שעה, שעה אחרי שהם כבר היו בעולם שכולו טוב. בדרך אגב, אני רוצה לומר לכם שה... רב של ארגון חסד של אמת, זקה, שהוא עובד עם המכון המשפטי באבו כביר, כשלקחו את הגופות, לא היה להם שום ריח של מת, למרות שהם שכבו 18 ימים מתחת לריאת פלסטיק. אין תקדים לדבר כזה. זה רק מי שמת על קידוש השם, כי אין הסבר למה התופעה הזאת. היא אמרה לה, אמא, את יודעת מה אני חושבת? אם היו מוצאים אותה מיד, היה חסר בשמיים אהבת ישראל של 18 יום, ותשובה של 18 יום, ודמעות לבורא עולם. ולכן הייתי בשמחה, לקחתי את ה-18 יום שבורא עולם נתן לי חלק. תשמעו, זה מילים, מילים גדולות. עכשיו, היה סיפור. מה הם כיפרו? השם יודע. מה עשה המעשה הזה של עצרות התפילה של עשרות אלפי אנשים, ותשובה, ואיזה אהבה נהיה בין עם ישראל? השם יודע מה קרה מזה. הלך בחור, ולקח איתו עוד שני בחורים. הבחור הזה חי על תרופות, אני יודע מי זה הבחור הזה, אביו גר בביתר. הבחור הזה חי, יש לו בעיות פסיכיאטריות, הוא חי על כדורים. ולקח איתו עוד שני בחורים, ולקחו נער ערבי, במקור הם התכוונו לתת לו מכות רצח, כי אביו חייב לו כסף, וקרה להם תאונת עבודה והילד מת, ואז הם שרפו אותו. מעשה, לא יודע, בן אדם שמרחם, אסור לקטרג עליהם, מה שהם עשו, אבל אני יודע שבחור הזה חי על כדורים. וזה מה שהם עשו. התעוררה נקמת דם אצל הצמאי דם האלה, ואחד מצמאי הדם זה ארגון חמאס, שהרגיש, עכשיו אנחנו יכולים לראות טילים. ואז הם התחילו לראות, והם שלחו מתחילת המלחמה 2,200 טילים כמעט. והניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה עם כל הדינים האלה, הם לא נתפסים הדברים האלה. כולל העירות של 100% של כיפת ברזל, שגם אנחנו לא אמנו זה יקרה. יפה. יש לי 3 בני דודים באשדוד. 3 בנות של אחותי שגרים באשדוד. 2 בנות ובן. והם מצלצלים ומספרים לי. עכשיו תראו, נכנסו לשם, גילו שם מנהרות כאלה שהשם ירחם עלינו. אם לא היו מגלים אותם, מה היה קורה? רק תצרו את הדבר הזה. מה היה קורה לנו, רחמנא ליצלן? וכל העולם מתנגד להם. עכשיו תראו, תראו שהקדוש ברוך הוא מגלגל דבר, ולא יודע איזה זכות ראה לשלושתם, נשמתם עדן, אני לא מבין, מי יכול לדעת מה הדבר הזה, אבל תראו, ברור העולם מגלגל מהלך, ועכשיו למעשה הצילו את יושבי ארץ הקודש, זה לא ניצל אדם ולא 10,000 איש, זה דוגמה של מהלך שהשם יתברך עושה, ואנחנו לא, אנחנו עוד לא בסוף, אנחנו לא מבינים מה הוא עשה, לא מבינים את התהליך הזה. עכשיו אדם, כשזה קורה אצל אחר, או במשהו כללי, הוא קצת מבין את זה. אבל כשזה קורה לא בעצמו, הוא לא תמיד, הרבה פעמים, רוב הפעמים לא מבין את המהלך. והרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא בכוונה לא מגלה לאדם את המהלך, בכדי שירגיש כולו תלוי בבורא עולם, ורק זה יוכל להציל אותו. וזה סוד התפילה של האדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא בלב נשבר, אפילו שהוא לא ראוי. כי כשאדם בא לקדוש ברוך הוא בלב נשבר באמת, אחד הדוגמאות זה לוט. לוט היה מתושבי סדום, ומינו אותו כשופט מחוזי בבית המשפט של סדום, כך כתוב, ישב. אתם מבינים שאת אברהם אבינו לא היה ממנים כשופט, הוא לא היה מתאים, אושיות החוק, לא היה אדם הזה אברהם, אבל כנראה שלוט הסתדרו איתו. לוט אמר, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, השם ישמור, מרד באברהם אבינו, וכתוב עוד כמה דברים ופנינים עלות וכל מיני עניינים מה שהיה התרושה, כולם משקה וכו' וכו', ואין להאריך מדי בדבר. לוט ברח ואומר, תרחם עליי, איננה העיר הזאת קרובה ואם יצר עם מלטנה שמה, ותחי נפשי. אמר לו מלאך, גם לדבר הזה אני שומע את הבקשה שלך, אני לא אהפוך את העיר. אני עומד ומתפלא, תגיד, לוט הזה, מה אתה מחפש בסדום? מה פתאום שישמעו את התפילה שלך? מי אתה? מרלות, מי אתה? אתה זה שברחת מאברהם, זה שהתחברת לאנשים, אם יש סמל בעולם כולו לרשע, זה סדום, מעשה סדום, אנשי סדום. למה קיבלו את התפילה שלו? כי באותו רגע, לוט היה שבור ומרוסק. והוא אמר, בורא עולם, אני מבין שאין לי רק אותך. וכשאדם מגיע לנקודה הזאת, בורא העולם מתנהג איתו לפנים משורת הדין, אפילו שלא מגיע לו. וזה היה הנס, וזה היה הנס שלו. כתוב במדרש, מצאתי דוד עבדי בסדום, היה לקדוש ברוך הוא כתוב, יש לי פרידה להוציא ממנו, דוד המלך, שלמה המלך, היה עוד חשבונות שהקדוש ברוך הוא חשבן כעבור מאות מאות שנים. אבל הנקודה הזאת, שכשאדם הוא שבור, יש לו כוח עצום לפעול בתפילה שלו. רבי נתן אומר, תראה, עשיו, הוריד 2 דמעות על הברכות של יעקב. מי זה היה עשיו? ברוך השם, אחד מצדיקי העולם. אבל כיוון שהוא בכה והבכייה הזאת הייתה אמיתית, הוא קיבל כוח וברכות מיצחק. אומר רב נתן, תראה מה זה כוח של דמעות אמיתיות. אם האדם בוכה באמת, יש לו כוח עצום לפעול בשמיים. וזה קשור לכל מה שאנחנו אומרים לעניין של תפילה. כמה שאדם מרגיש יותר תלוי בבורא עולם, ומרגיש יותר שאין לו שום כוח, רק בורא עולם, ככה הקדוש ברוך הוא עונה לו בעת צרתו. ואחד מהדרכים שהקדוש ברוך הוא רוצה שמשאלתו של אדם תתמלא, הוא המצב שהוא מביא אותו למצב כזה, שכל הדרכים סגורים בפניו. ואז הצעקה האמיתית, וכשאדם צועק להשם בכל ליבו, אז קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. שואל רבי נתן, למי הוא קרוב? לכולם, או רק לאלה שיקראו באמת? בהתחלה כתוב לכל קוראיו, אחרי זה כתוב לא, לכל אשר יקראו באמת. אומר רבי נתן, קרוב השם לכל קוראיו, לכל האנשים שקוראים אותו באיזושהי מדרגה שתהיה, בתנאי שזה יהיה באמת. אם זה באמת, הקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוראיו. אנחנו בימים האלה צריכים הרבה הרבה ניסים והרבה הרבה חסדים של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מדבר איתנו במידת הרחמים, בהרבה סייעתא דשמיא. רבנו כותב על הפסוק, תהיתי כשה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. כשהשה בורח לרועה, אומר רבי נתן, כתוב בפסוק, תהיתי כשה עובד. למה כשה עובד? השה הרי נאבד לבעלים. אומר רבי נתן, יותר ממה שהבעלים סובלים מזה שהוא עובד, השה עצמו הוא עובד. הוא אבוד במילים אחרות. למה? כי השה בורח, הוא חושב שיש בעיה לבעל הבית שלו. הוא לא מבין ששה בלי בעלים יכול להתערף בכל שנייה. לך יש בעיה, אתה עשה עבוד. אבל כשהרועה מגיע ומתחיל לחלל, הוא נזכר בחליל, הוא חוזר לבעל הבית שלו. לפעמים עבר קצת זמן והוא שכח את כל הקריאה של הבעל הבית, ואז הבעל הבית תופס אותו בידיים, נותן לו את הליטוף הזה, ואז הוא נזכר בבעלים. אבל לפעמים הוא מורד, הוא לא רוצה לחזור לבעלים, ואז הבעלים נאלץ להקות אותו, כי אין לו ברירה. אומר רבנו, דוד אמר לבורא עולם, רבונו של עולם, תהיתי כשה עובד, אבל לא צריך לתת לי מכות. גם לא צריך לתפוס אותי בידיים, כי מצוותיך לא שכחתי. אני לא שכחתי את הקול הנעים והמתוק של הקריאה שלך דרך המצוות שלך, של לשון צוותא, להתחבר לבורא עולם. תקרא לי באהבה ורחמים, אני אחזור אליך. אני אומר, בשבועיים האלה, האדם צריך לחיות את הנהגת השם באופן העכשווי, לא רק לדבר תיאוריה, כי אם אנחנו חיים במצב הזה, אנחנו צריכים גם להתייחס לרחמנות ולחסדים ולניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שלמעשה הוא לא זרק עלינו סוכריות, הוא זרק עלינו ברזלים עם הרבה אהבה והרבה חיבה והגנה וניסים וישועות. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, יש לך דינים, אבל אני אוהב אותך, אהבתי אתכם, אמר השם, תחזור אליי עכשיו, אני לא רוצה שתיפגע, אני לא רוצה לפגוע בך, תראה, אני לא רוצה לפגוע בך, אני רוצה אבל שתחזור אליי, אבל לא מתוך איסורים, מתוך אהבה. הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו, שנתחזק באמונה בבורא עולם, בהרבה שבח והודאה ותודה לבורא עולם על מה שהוא עושה לנו, ונחזור להשם יתברך באהבה וברחמים, ואז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו במהרה בגלות הזאת. אנחנו היום בשלושת השבועות, בימי בין המצרים, שזה ימים שמצד אחד אבלות, חורבן, רחוק, מצד שני אנחנו צריכים לדעת שבפסוק כתוב כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. הפירוש הפשוט, האויבים ששנאו את יהודה וישראל השיגו אותנו, ניצחו אותנו בימי בין המצרים. אבל ישנו עוד פירוש נפלא מאוד של המגיד ממזריץ', פירוש נפלא, כל אלה שרדפוה, רודפים את השכינה ואת השם יתברך, זוכים להשיג אותו בימי בין המצרים. מדוע? כשהמלך בהיכלו מאוד מאוד קשה להתקבל אליו, לרעיון, ולפעמים המלך יוצא לעם שבשדות, מוריד את בגדי המלוכה, מסתובב כמו אזרח פשוט. אם מישהו יודע את הסוד, אז המלך ידידותי, אין את כל המסביב, אפשר לגשת אליו. אומר המגיד, בין המצרים, הקדוש ברוך הוא כביכול לא בהיכלו, ואז מי שרודף אחריו, יוכל ביתר קלות להשיג אותו. במשמעות של זה, שכשצר לאדם, כשיש הסתר פנים, יותר קל להתקרב לבורא עולם. והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הפירוש הזה, לא כל רודפי השונאי ישראל ישיגו חס וחלילה, אלא יתפך בנו הפירוש לטובה, כל אלה שרודפים אחר השם יתברך, ישיגו בין המצרים, יזכה להשיג ולהתקרב לברוא עולם, והימים האלה יפכו לנו, יססונו לשמחה בבניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן. תודה לכולם.